עוד שבוע. בסדר. טוב, השבת קוראים שני פרשות אחרי קדושים. והפסוק אומר, ודבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני אדוני וימותו. והאמת המדרש שואל, הרי כבר סיפר את הסיפור של פטירתם, יש לנו את שמיני, ולמה חזר פה? בגלל שאת הפרשה הזאת קוראים ביום הכיפורים, וכשאדם קורא בעניין פטירת הצדיקים ומצטער על עיבודיהון לצדיקיה, הקדוש ברוך הוא מכפר לו כל עוונותיו, ולא עוד אלא לא ימותו בניו בחייו, וגם יזכה יראה זרע יאריך ימים. אבל המדרש אומר, יש הבדל בין אחרי לאחר. המדרש כך אומר, כל מקום שאמר אחר סמוך, אמר אחרי מופלג. זאת אומרת, אחרי עבר זמן יותר. אז אפילו שעבר זמן יותר, מה עבר זמן? מתי עבר זמן? אחרי מות מתי? הגיע זמנם, הלכו לעולמם. אלא, אנחנו נקרא בעזרת השם, במתן תורה, חג השבועות, צריך להתפלל שנזכה בבית המקדש. די, עד מתי אנחנו ככה בחוץ, והם הישמעאלים, משתוללים? די, יעשה הקדוש ברוך הוא סוף, גרש האמה הזאת ואת בנה. אז בעזרת השם נזכה בבית המקדש, ומתן תורה כתוב שם אחר כך, ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוהים ויוכלו וישתו. מי אלה היו? כתוב לפני כן, תורה אומרת, עלה אליי אהרה, אתה ואהרון, נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל. 74 איש עלו. וכתוב שמה, בתחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, ויחזו את האלוהים ויוכלו וישתו. אז הם הציצו בשכינה. נגזר עליהם אז למות, אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה לעשות אז את העונש. המתין להם. המתין להם עד יום שקיבלו, אז הם קיבלו את התורה בשבועות. אחרי זה ניסן, חודש הבא, שנה הבאה, ראש חודש ניסן, אז קרה איתם המקרה. אז זה אמר אחרי מות. זאת אומרת, עבר זמן אמנם, אבל הקדוש ברוך הוא יש לו חשבונות שלו, יודע מי, מה ומתי. זה לא ביד האדם. רבנו חיים בן עטר, זכותו תגן עלינו, מפרש למה אמר בני אהרון. ועוד שני בני אהרון, הרי היה גם אהרון הכהן, היו לו ארבעה בנים. נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר. ואלה שהוא מזכיר אותם, הם נפטרו. אז למה אמר עליהם שני בני אהרון? כי רק הם בני אהרון, אלעזר ואיתמר היו בני אהרון, בפרט שאלה כבר מתו. אז אומר, אלה התייחסו בדיוק לאהרון דווקא. למה? הרי הגמרא אומרת שתפילה עושה חצי. אם נגזר על האדם חס ושלום איזה גזרה, על ידי תפילה אפשר לבטל חצי הגזרה. תפילה עושה מחצה. אז ומשה רבן, מאיפה למדנו? ממשה. הוא אומר, משה ואהרון התענף אדוני להשמידו. מה זה להשמידו? אין השמדה אלא מיתת בנים ברבינן, שנאמר והשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת. והתפלל בעד אהרון, אז התפלל משה רבן בעד אהרון, אז מה? היה צריך חס ושלום כל ארבעת הבנים שלו ללכת. משה רבן הוא עמד בתפילה לפני השם מתברך על אהרון, אז נשארו אלעזר ואיתמר, ואילו נדב ואביהו נפטרו. אז יוצא נדב ואביהו נפטרו לכפר על אהרון הכהן. לכן אמר שני בני אהרון, הם נקראים בני אהרון ממש, שהם באו לכפר עליו ולבטל את הגזרה. הגאון חידה מביא בעניין הזה גם כן, שני בני אהרון, אומר בגלל שהם נקראו בני אהרון, אז הם מתו. אבל אם לא היו קוראים להם בני אהרון, לא היו מתים. אבל מה פירוש? אז בנים של מי הם? נולדו מאהרון. אומר כך. אומר אדם, לפעמים יש אדם, שאתה רואה, נולדים לו ילדים, ולא עלינו, לא מתקיימים. היו כבר מקרים כאלה. מה יעשה האבא? הוא רוצה שהילדים שלו לא ימותו. הבן הבא אחריו יקרא לו שם אחר. לא יקרא לו בשם שהוא רוצה לקרוא לו על שם אביו, שם סבו, או כל מיני שמות אחרים שהוא רוצה לקרוא, אלא יקרא לו שם שונה. מה זה שם שונה? אומר כמו יקרא לו מחלוף. מה זה מחלוף? מחלוף פירושו נברא, ברא אותו השם יתברך. כמו חלף או חלף, מה זה חלף? זה ברא, נברא. אז בריאה, זאת אומרת קורא לו בריאה, או קורא לו איזה שם. גם מביא הרב חידאי, קורא לו בן ציון. בן ציון זה לא בן של אבא שלו, אלא בן של ירושלים. אז זה סגולה שיחיה הבן. אומר לכן, וכן על זה הדרך, או קורא לו חליפה, גם קורא לו חליפה. יש מעשה ידוע עם חכם צדקה חוצן, משפעה צדקה, מאיפה נהיה צדקה? הם המשפחה שלהם חוסן, לא צדקה. עכשיו נהיה דור חדש, אנחנו משפחה צדקה. אלא היה סבא של הסבא, שנת תו א', תו ב', אז היה בר מינן חולרה בכל המזרח התיכון. והיו מתים אנשים צעירים. באותה שנה תו ג', מתו בבגדד כל הרבנים, הדיינים שהיו בבית הדין. הרבנים של הישיבות נשארו בחיים. הדיינים הלכו לעולמם. עכשיו, שם היו מקפידים, לא כל אחד שמים אותו דיין, אלא אם כן עשה שימוש, שימש בבית דין וראה את הדיינים איך דנים, איך פוסקים, איך כותבים גיטים, איך פוסקים בשטרות, בכל מיני עניינים, כי יש לזה עניינים גדולים. אז סוף דבר, היו צריכים להביא מחלב תלמיד חכם גדול שהוא יבוא וישב בבית דין, והוא ישב עם שני דיינים אחרים. הלכו את מי הביאו? את חכם צדקה חוצן, בעל ספר צדקה ומשפט. מה היה המעשה איתו? למה קראו לו צדקה? מאיפה יצא השם הזה? שם פרטי. הוא אביו, התלמיד חכם גם כן, נולדו לו בנים, היו מתים. בסוף מה עשה? בבן הזה שנולד לקח אותו באותה לילה שנולד, שם אותו בעריסה והניח אותו בחצר של בית הכנסת וכתב עליו צדקה. זאת אומרת, הוא תורם אותו לצדקה, זה לא שלי, צדקה. ושם שם כיס של כסף עם איזה בקבוק של אכילה ושתייה לילד, וידע וערב שם כשהגיע השמש. הגיע השמש, שמש היה עני, בא לפתוח בית הכנסת, שומע והנה נער בוכה, שומע כל תינוק. סתכל, רואה צדקה ויש שם כסף, כמה מטבעות זהב, עסק טוב. לקח אותו, אימץ אותו, גידל אותו אצלו בבית. גידל אותו בבית, זה היה בחלב. אחרי זה גדל, הלך לבית אביו, שלח אותו לבית אביו. אז אחרי זה הביא אותו לבגדד והוא נעשה שמה אב בית הדין, והיו לו בא עם שני הבנים שלו. לא עברו כמה שנים, בר מינן, עוד פעם היה מגפה שם. גם הוא נספה במגפה, גם בניו הלכו במגפה. אבל הזרע שלו נשארו שם, היה כמה צאצאים, דור אחר דור, עד הרב צדקה חוצן שהיה בדורנו, נפטר בשנת תפשין כפלא, זכותו תגן עלינו. אז הוא, והספר שוט צדקה ומשפט נשאר זכר לאותו צדיק. אז אם כן, מכאן ראינו, אומר הגאון חידה, זה היה בזמן הרב חידה, אומר שצריך או ימכור את הילד או יקרא לו רבנו. רבנו זאת אומרת זכות רבנו הרב שלנו היא תעמוד לו, שלא ימות הילד. אז כך יקרא לו כל שם אחר. כאן כיוון שקרא עליהם נדב ואביהו שני בני אהרון, לכן קרא להם כך. כך כותב הגאון אחידה, זכותו תגן עלינו. עוד דבר, יש באיוב פרק למדזן, איוב אומר, לכן יחרה דבי ויתר ממקומו. גמרא שואלת, מה קרה שאיוב כותב לכן, על מה יחרה דבי ויתר ממקומו? איוב היה בדור של משה רבנו, הרי משה רבנו הוא כתב את ספר איוב. אז איוב ששמע את המקרה של פטירת בני אהרון אמר יחרה דבי ויתר ממקומו. על מה? למה יתר ממקומו? אלא יש שני פירושים בעניין הזה. אחד מהם, וידוע, הגמרא אומרת בסוטה שלפרעה הרשע היו לו שלושה יועצים. אחד קראו שמו יתרו, השני היה בלעם הרשע עם שמו ושם אמו, והשלישי זה היה איוב. איוב היה צדיק, יתרו גם היה טוב, לא עשה, הוא חזר בתשובה, נתגייר. אז כשבלעם הרשע עם שמו, הוא נתן את העצה, כל הבן הילוד היאורה תשליחו וכל הבת היום. יתרו התנגד, אבל איוב מה עשה? אמר אני נמנע. אז היה הצבעה, הצבעה בפרלמנט, אז ההצבעה התקבלה, לפרעה הוא הציע ובלעם עשו יד אחת. איוב אמר אני לא מתערב. אז איוב אמר לא מתערב, לא מתערב, אבל לא, אני לא בעסק. אבל כששמע שנדב ואביהו מתו, אז הבין שמי שנמנע זה כאילו בעד. למה? הרי הגמרא אומרת, יש כמה טעמים למה נפטרו נדב ואביהו. אחד מהם, כשהיו אהרון ומשה ואהרון הולכים בדרך, בזמן שישראל היו במדבר, אומר נדב לאביהו, תראה, תסתכל על הזקנים, האבא והדוד, אנחנו כשנגדל נצטרך להיות במקומם, אבל אנחנו לא נהיה כמותם, אנחנו נהיה יותר חזקים, תקיפים, ונחנך את האנשים. כל פעם עושים הפגנות נגדנו, וילונו העם, וילונו העם. אנחנו נהיה חזקים. אביהו שמע ושתק. אז נדב הוא שדיבר, אבל אביהו לא דיבר. אמר הקדוש ברוך הוא באותה שעה, מה אתם יודעים מי יחיה קודם, מי לא יחיה קודם? אתם החלטתם שמשה ואהרון יפטרו ואתם תמלאו את מקומם. אומרים העולם, יש הרבה גמלים זקנים שנושאים על כתפיהם קדים שעשויים מאור של גמלים צעירים. זאת אומרת, אי אפשר לדעת. מיטה של אדם בר מינן זה לא תלוי לפי גיל, אם זה צעיר או זקן, כל אחד יש לו את התאריך שלו, שם הצילן. אז אומר, שמע איוב, אביהו למה מת? הוא שתק, הוא לא דיבר. מי דיבר? נדב. נדב אמר שמתי ימותו אנחנו נמלא את מקומם, ואביהו שמע ושתק. אז איוב אמר, גם אני שתקתי. עכשיו שראה שאביהו שתק ונענש, גם הוא הלך, אמר, שתיקה לא כהודעה, לזאת יחרד ליבי ויתר ממקומו. התחיל לפחד איוב על עצמו, ובאמת קרה לו מה שאשר הגור בא לו. אחרי זה יצא מה שיצא. זה טעם אחד. טעם פירוש שני, כתוב רבותינו, שהוא ראה ששני בני אהרון מתו. אמר איך יכול להיות? הרי איפה הם נכנסו? בקרבתם לפני השם וימותו. נכנסו לאוהל מועד. באוהל מועד היו, הכניסו שם מטה אהרון, היה יבש. והנה באו בבוקר, מה ראו? ויוצא פרח, ויוצא ציץ, ויגמול שקדים. הכניסו מקל רטוב, יבש, יצא רטוב לח כמו עץ חי. עכשיו אלה זקנים, אלה שני צעירים חיים, נכנסו לתוך בית המקדש להוציא אותם משם מתים. הפוך, איך זה יכול להיות? לזאת הרד דיבי ויתר ממקומו, התחיל לפחד איוב. ואומר בקורבתם לפני השם. מה זה בקורבתם? לא מובן, היה צריך לומר בהקריבם לפני השם וימותו. הרי כך כתוב, ויקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותם. אז ויקריבו, בהקריבם, מה זה בקורבתם? אלא זה העניין בקורבתם. מה אמר אחר כך משה להרון? הוא אשר דיבר אדוני בקרובי אקדש, ועל פני כל העם אכבד, וידום אהרון. בקרובי, מה זה בקרובי? במקורבי, מי שמתקרב יותר לשם יתברך, אז הוא יש בו יותר קדושה, יותר מעלה. לכן אמר בקרובתם, כיוון שהם היו קרובים לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא בחר בהם, והם היו במקום. כי משה אמר לאהרון, שהוא חשב שבאותו יום שחונכים את המשכן יתקדש שם השם על ידי שאחד מהם ימות. והוא לא ידע משה האם זה הוא או אהרון. אומר, עכשיו ראיתי שהם יותר גדולים ממני וממך. אז זה אמר בקרובתם, בגלל שהם קרובים היו לקדוש ברוך הוא, לכן הקדוש ברוך הוא לקח אותם כפרה על עם ישראל כולו, שעמדו בתפילה עלינו, שאומר השם די לצרותינו. אחר כך איפה הם באו? נכנסו בפינחס, במעשה של פינחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן. איך זכה פינחס שנעשו לו 12 ניסים ולא הרגו אותו? שבט שמעון היו אלימים, ושם הערב רב כמה, הוא הג'מה שלמה שם בר מינן. 10 פרלמנטים היה אפשר להקים, 300 קואליציות. ברוך אתה אדוני, ואין מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זאת אומרת, פנחס זכה שנכנסו בו באותה שעה שתי נשמות צדיקים, נדב ואביהו. זה זוהר אומר בפירוש, שידוע הוא, אם ראית איזה צדיק עשה איזה מעשה נועז, או איזה צדיק זכה לאיזה תורה, או לאיזה מדרגה, או לאיזה מעלה, זה לא סתם. זה לא מצידו, זה לא כוחו שלו. מוכרח שבאו נשמות של נפטרים למעלה, נכנסו בו ונתנו לו את הכוח הזה. לכן הרשע שהיה נוהג כל יום שישי, היה נותן צדקה. זה מעשה הצדקה שהתפסנו אותו בספר כל ציון בסליחות. שם יש 34 סעיפים. אחד הסעיפים שהוא נותן צדקה בעד אותם נשמות, רוחות, נפשות, רוחות, נשמות, חיות, יחידות שבאים אלינו ומסייעים אותנו בעבודת השם ובתורתו. ולא רק זה, אפילו הרדב"ז כותב שאם אדם לפעמים מתקשה באיזה הבנה של גמרא או של תוספות ואין לו מישהו שילמד אותו, הוא יושב לבד בביתו, ואפילו חכם גדול לומד והוא מתקשה, פתאום מצא תירוץ. איך מצאת את התירוץ? תדע שבעל התוספות או ראשי, מה היית לומד? ראשי, תוספות, אור החיים, פירוש, איזה גמרא, בעל המאמר בא והוא גילה לך את זה, אבל אני לא מרגיש. הוא נכנס לתוך המוח, זה הערה שהאדם מקבל. זה כמו שקוראים גילוי אליהו. מה זה גילוי אליהו? זה לא שאליהו בא, מספרים סיפורים, בא ושתה כוס קפה. אליהו לא שותה קפה אף פעם. אני מכיר הרבה אליהו שהם לא שותים קפה. אלא פירוש אליהו, גילוי אליהו, כך כותב רבנו יוסף חיים ברב פעלים. זה בעין השכל, הוא נכנס בתוך המוח ומגלה לו. אותה דבר לא רק אליהו, גם נשמות צדיקים שאנחנו לומדים תורה, הם נהנים בתורה של, בפרט מה שהם כתבו, אז הם שמחים, הם באים באותה שעה. ואם האדם מכשיר את מעשיו, מהרהר תשובה בליבו, ולומד תורה לשם שמיים, יבואו, ייכנסו בתוכו ויגלו לו מה שיגלו, בלי שהוא ידע, הוא לא ידע מאיפה. אז על ידי זה זוכה, יש מעשה ידוע, סיפרתי לכם אותו פעם, היה עם החוזה מלובלין שהיה צעיר, היה יתום. בישראל יעקב עליו השלום, הוא היה יתום בגיל צעיר, בגיל 5, 4, 5, ואמו גידלה אותו ואת אחותו. מסכנה הייתה עובדת פה, עובדת שם, כל מיני עבודות דחק, ומפרנסת אותן. בבוקר, כל בוקר, לפני שהיה הולך לבית התלמוד תורה, לוקח, מכינה לו איזה קריך, איזה סנדוויץ', שיקח איתו ויוכל שם בצהריים. היה יום אחד, לא היה כלום בבית. אז היא אמרה לו, תראה, אין היום שום דבר, אולי עוד שעה, שעתיים, אם הקדוש ברוך הוא יעזור, ויהיה לי איזה פרוסת לחם, איזה משהו, אני אכין לך, אתה תבוא באמצע הישיבה, הבית קרוב, תבקש רשות מהרב או מה, ותבוא, תיקח. אמר לה, בסדר. מסכן, הלך בלי אוכל אותו יום. היה בגיל 6-7. הגיע לבית המדרש, והגיעו, שבו ללמוד. שבו ללמוד בכיתה עם הרב. למדו, והנה היה שר דברי אביי. אביי ידוע היה יתום. המראה אומרת עליו, מי גדל אותו? דוד שלו, רבה בר נחמני. נחמני זה שם של אבא של רבה. ואביי גם אביו נקרא על שם אבא שלו, רבה. כי הם היו מזרע עלי. כהנים היו. אביי היה כהן. והוא, כשאביו, אמו הרתה בו, אביו מת. כשאמו ילדה אותו, אמו מתה. אביי. אז אביי לא ראה לא אבא ולא אמא. לקח אותו דודו, רבה בר נחמני, גידל אותו אצלו. גידל אותו אצלו וקרא לו, לא נעים לקרוא לו נחמני, זה שם של אבא שלו ושם של זה, אז הוא כל רגע יזכר איך אבא שלו מת. אז קרא לו אביי, ראשי תיבות, אשר בך ירוחם יתום. וככה נהיה שמו אביי. הרבה פעמים הגמרא אומרת שבשמיים היו מכריזים, יזהרו בנחמני ובתורתו. מי זה נחמני? זה אביי. השם שלו העיקרי כשהוא נולד בברית, קראו לו נחמני. אבל הכינוי היה אביי. קיצור, היה שם דברי אביי והיה קושיה. והרב עמד, והתלמידים לא יודעים לתרץ. הוא, יעקב יצחק, עליו השלום, הרגיש שהוא רעב מאוד, והרעב התחיל להציק. אמר, זו הזדמנות. הלכת לית, אמרה לו, או, טוב שבאת. הנה, כך, כך סנדוויץ' תלך. רק אתה יודע מה, יש לי פה שק, מישהו הביא לי שק של חיטים. קח את השק, תשים אותו למעלה, בגלריה למעלה. אמר לי, אמא, אני ברחתי באמצע השיעור, והרב יכעס עליי. אמרה לו, טוב, אז תבוא אחר כך, בערב. יצא, אמר לעצמו, רגע, מה אני עושה? אני לומד תורה. למה לומדים תורה? מהלה, מישהו מעשן סיגריות שם, וכל העשן נכנס אצלי פה. תגידו להם לא לעשן, או שיסגרו את הדלת שם. זה מאוד מסוכן. ותמיד קבוע זה כך. הוא יושב ועשן, יושב לי בחוץ, וכל העשן נכנס לכאן. אז בקיצור הדברים, מפה לשם, אז אמר לעצמו, אני לומד תורה בשביל לקיים. אם אמא ציפתה אותי לשים את הסל למעלה, אני לא שמעתי בקולה, חזר בחזרה. לקח את הסל, שם אותו במקום, וחזר לשיעור. חזר לשיעור, ראה את הרב עדיין מעיין בגמרא, ואיך שנכנס אביי, אומר, או, מצאתי תירוץ. מסתכל על החוזה מלובלין, רבי יעקב יצחק, מה עשית אתה? אני נבהל. תשתוק שמה. נבהל. נבהל. מה רצה הרב? אמר, מה עשית? אמר, לא, סליחה הרב, אני מחילה. הלכתי לבית, לא היה אוכל, הבאתי אוכל. זה, אני לא עשיתי איזה משהו. אמר לו, לא, אתה עשית איזה מצווה עכשיו. נבהל עוד יותר, כולו נהיה חיוור. אמר לו הרב, אתה קיימת היום מצוות כיבוד אב ואם? אז הוא נזכר, עמד, אמר לרב, כך וכך היה המעשה. אמא ביקשה ממני שאני אקח את הסל, אשים למעלה, ולא שמתי. אחר כך חזרתי ואמרתי, נקיים מצוות כיבוד אב ואם. אמר לו, עכשיו הבנתי. אתה, אני הרי קושייה בדברי אביי, ולא הבנתי אותם. כמה שטרחתי והתפללתי לשם שיפתח את ליבי ואני אמצא את התירוץ, לא מצאתי. כשאתה נכנסת, נכנס איתך אביי. ואז, כיוון שהוא נכנס, הבנתי את הסוגיה. אז למה אביי בא איתך? יש משהו פה. כי אביי לא היה לו לא אבא ולא אמא, אז הוא לא קיים מצוות עשה של כיבוד אב ואם. והוא בעצמו אומר בגמרא, אשרי מי שלא ראה את אביו ולא את אמו. למה? בהכרח שאדם יעבור על מצוות כיבוד אב ואם. אין אדם שיכול להגיד, אני לא עברתי. רבי יוסף חיים כתב עליו השלום תיקון לחטא כיבוד אב ואם, והוא כותב, לא יעשה את זה, אלא רק אחרי שהם ייפטרו. כי בחייהם לא יעזור כלום. כי עדיין הם חיים, הוא חייב בכבודם, ואף פעם לא יוצא ידי חובה. אז רק אחרי פטירתם. אז כמה זה קשה. הרי קיצור, אז יצא שבשעה, כיוון שהוא היה רגיל, עזר באותה מצווה, בא אותו צדיק ועזר לו, אומר גם כאן אותו דבר. פינחס בן אלעזר, איך זכה שהרג את זמרי בן סלו ולא נגעו בו אנשי שמעון, אלא באו נשמות נדב ואביהו, נכנסו בתוכו והם סיעו אותו. עכשיו מובן למה הוא אומר, איך הוא אומר שמה, אלישע מבקש מאליהו, שהוא למד תורה אצל אליהו, ופינחס זה אליהו. אמר לו, והיא נע בשיניים ברוחך אליי, נע, ראשי תיבות נדב אביהו. נדב אביהו, הנשמות שלהם בשיניים ברוחך אליי, תיתן לי גם כן מאותו אור שאתה קיבלת מהשמיים. אז וכך כותב רבנו ארי, אליהו בארבע. מה זה אליהו בארבע? זוכה אליהו לארבע נשמות. אחד פינחס בן אלעזר, השני נדב, השלישי אביהו, והרביעי זה אליהו התשבי מיושבי גלעד. אז היה לו ארבע נשמות בגופו. לכן אמר, והנה בשיניים ברוחך אליי. זה הזכות של אליהו הנביא, שיבוא יבשר אותנו את הגאולה בקרוב. די, אין כוח עוד להמשיך אימה. ערב רב האלה, די נמאה, ריבונו של עולם, תרחם על בניך, זכור בניך בארץ לא להם, וזר לא יקרב עליהם. אחר כך יש עוד סוגיה גם קשורה לכאן, יש מסכת מנחות, הגמרא שמה אומרת, סוגיה מפורסמת, הגמרא אומרת בדף קוף יוד, לעולם זאת על ישראל, זה פסוק בדברי הימים. הפסוק מדבר על הקורבנות. לעולם זאת על ישראל. מה פירוש הקורבנות? לא יפסיקו לעולם. איך לא יפסיקו? הנה היום אין לנו קורבן, עכשיו היה מנחה, לא הקרבנו קורבן מנחה. בבוקר לא הקרבנו של שחרית. איפה הקורבנות? והפסוק אומר, לעולם זאת על ישראל. משיבה הגמרא, יש למעלה מזבח של אש, והמלאך מיכאל עומד ומקריב עליו קורבנות כל יום, אחד בבוקר, אחד בערב. זה דברי הגמרא. תוספות שם הסבירו את דברי הגמרא, דברי הגמרא סתומים, מה הגמרא מתכוונת. תוספות אומרים שני פירושים. יש אומרים, לא עלינו, לא יבוא ולא יהיה, אם מת איזה מישהו צדיק מישראל, הנשמה שלו, מיכאל, לוקח אותה ומקריב אותה. אז מקריב אחד בבוקר, אחד בערב. ועל זה אומרים בתפילה, רצה אדוני בעמך ישראל בגדתם שיהיה, והשם העובדה לרוותיך, ואישי ישראל. מה זה אישי? אישי יש לו שני פירושים. פירוש אחד, אש. האש של הקורבן. אז היום אין לנו אש. איזה אש? זה הכוונה שאנחנו מכוונים בעמידה. זה נקרא אש. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. פירוש שני, ואישי ישראל, זה השם ישמור, הצדיקים שהולכים. אז יש, הקדוש ברוך הוא יודע מי צדיק. לוקח אותם מיכאל, מקריב אותם קורבן בשביל עם ישראל. זה ואישי ישראל. זה שני פירושים כתבו התוספות. יש אומרים נשמות ישראל, ויש אומרים כבשים של אש. יש לו של אליהו הנביא שהביא למיכאל, ומיכאל מקריב אותם. הרב חידה בספרו מדבר קדמות, שם הוא כותב, אומר תדע שמאיפה, מה אליהו מביא למיכאל, ומיכאל מקריב, מה קורה פה? אומר הרב חידה שאליהו הנביא אחרי החורבן התגלה לו מטמון של דינרי זהב מתחת להר הבית, ואת המטבעות האלה אליהו לוקח, והוא כל יום הולך, לא יודע איפה הוא הולך, לא יודע איפה, אולי בווינה, אולי בבגדד, לא יודע, קונה כל יום שני כבשים. זה מכספי ציבור, מהכספים שיש בהר הבית, וקונה ומביא אותם למיכאל, ומיכאל מקריב אותם קורבן, אחד בבוקר, אחד בערב. וכמובן שבת תמידים כסדרה, מוספים כהלכתם, וכן ראש חודש, חגים, הכל זה מקריב אותם שם למעלה. אז זה אמר אישי ישראל ותפילתם. אז אנחנו מבקשים שיפסק כבר המוות של הצדיקים פה בעולם, בלה המוות לנצח, ואז יגאל אותנו ואנחנו ניתן כסף, כולנו נתרום לבניין בית המקדש, לקורבנות של המזבח, ואז זה ימות עוד מישראל, לא צריך להקריב קורבנות. זה אמר על כל זה וקורבתם לפני השם וימותו. יש עוד דבר מעניין, הוא אומר לו, ויאמר אדוני משה, דבר אל אהרון אחיך, ואני אבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת. מה פירוש ואני אבוא בכל עת? מה, יש שעות שצריך לבוא, יש שעות שלא צריך לבוא, מה העניין לא יבוא בכל עת אל הקודש? אל פני הכפורת אשר על הארון ולא ימות, כי בענן יראה על הכפורת. אז בואו נראה רגע מה רש"י אמר שם, שלא ימות כדרך שמתו בניו, שאם בא הוא מת, כי בענן אראה, כי תמיד אני נראה שם עם עמוד ענני, ולפי שגילוי שכינתי שם יזהר שלא ירגיל לבוא. זהו פשוטו. זאת אומרת, לא כל זמן, רק בשעת העבודה יבוא, אבל סתם לבוא, להיכנס פנימה, זה צריך להיזהר. זה פירוש הפשט. מדרשו, לא יבוא כי אם בענן הקטורת ביום הכיפורים. זאת אומרת, לפי המדרש הוא מדובר על בית קודש הקודשים. לא תיכנס לבית קודש הקודשים רק פעם אחת בשנה, זה ביום הכיפורים, להקטיר קטורת. אז זה הפשט. אבל הזוהר דרוש, אומר מה זה בכל עת? משמע גם בכל יום, בכל שעה, מה העניין? אז הזוהר אומר, תדע שהשנה והימים והשבועות והשעות והרגעים נחלקים חלק טוב וחלק פחות טוב. מה הם? אז הזוהר מפרש את זה. הזוהר מפרש, אומר תראה, יש בקיץ שני חודשים לא טובים, תמוז ואב. תמוז ואב זה לא זמן מתאים, לא לטיולים, לא לבקשות, לא לתפילות, לא לתחינות, כי בעבודות הרבים אלה חודשים שיראו בהם דברים לא טובים. זה בקיץ. בחורף שני חודשים טבת ושבט. נמצא שאם אתה לוקח את השנה 12 חודשים, שליש ממנה, 4 חודשים, זה ימים לא כל כך מוצלחים. תמוז אב, טבת שבט. איזה חודשים כן טובים, אומר רבי שמעון בר יוחאי, יש לנו חודשים יפים. תיקח אותם, שרשרת של חודשים. אדר, זה היה בו פורים, מת המן, יש לך את ניסן, יר, סיוון. אז כמה זה?
ארבע.
גם ארבע. אז יש לי ארבע מול ארבע. אחר כך, מה עם ארבע הנותרים? ארבע הנותרים יש לנו, מי נשאר? אחר כך, אמרנו יר, נכון? סיוון היה, סיוון היה. עכשיו אחרי סיוון, תמוז אב אמרנו לא טוב, אחר כך יש לנו את אלול ואת תשרה, נכון? אלול, תשרה וחשבן וכסלו. אלה באמצע. אם אתה תעשה מעשים טובים, הם יהיו לך הכי טובים. ואם חס ושלום עושה מעשים לא טובים, אז זה לא טוב. זאת אומרת, אלול, תשרה וחשבן, מה אמרנו? אלול, תשרה, חשבן וכסלו. זה תלוי במעשה האדם. ככה אומר רבי שמעון בר יוחאי. איך הוא אומר, תיקח את החודש, כל הימים הראשונים של החודש, עד מילוי הלבנה, אלה ימים מצוינים וטובים. הימים של החודש, מחיסרון הלבנה, מתזן לחודש, יופי יופי של קיוסק יש לכם שם, איזה כיף, וואי וואי, גן עדן פה בעולם התחתון, אשריכם ישראל. מה אני אעשה? בתוך בית הכנסת פתחו קיוסק. אוי 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 אוי, חטאתי, עוויתי, פשעתי. מה אני אעשה? חטאתי, עוויתי, פשעתי. זה עוון, שלא יהיה עליי עוון, שאני רואה ושותק. זה קיוסק בתוך בית הכנסת. אז הוא אומר שעכשיו בחודשים, הימים מהמולד ועד תזיין, זה ימים מוצלחים. מתזיין ועד כפתת, זה פחות מוצלח. כך אומר רבי שמעון. אחר כך הוא אומר בשבוע, תיקח את השבוע עצמו. הכי מוצלחים בשבוע זה ימים שלישי ושישי. למשל עכשיו זה כבר שישי. הלילה זה כבר חמישי, די הלך, שקע החמה. אז עכשיו התחיל שישי. שישי מוצלח מאוד לתפילה, ללימוד תורה, לצדקה, למה שאתה רוצה. הכל מצליח. לכן פעם היו עושים, מתי היו עושים חתונות? יום שישי בצהריים. ככה היו עושים. למה? אדם וחווה, מתי התחתנו? יום שישי אחרי חצות. זה הזמן הכי מתאים. היו עושים ביום שישי בצהריים חופה, ואחר כך עושים סעודה קלה, ועושים קבלת שבת, מגיע הזמן מנחה, קבלת שבת, ואז בלילה, וואו, על הכיף כיפה, שותים ואוכלים ונהנים, ויום שבת, הכל, שבע ברכות ארוך. אז זה היה, זה שישי ושלישי, כי טוב, אלה שני ימים מוצלחים בשבוע. ימים פחות מוצלחים, שני וחמישי, ימי דין, לכן אנחנו מוסיפים בהם סליחות, וקוראים בהם בתורה, ומוסיפים תחנונים, ועוד שני וחמישי. מי נשאר?
ראשון
ורביעי. זה נוטרלי. אם אתה תעשה בהם ימים טובים, ילך יופי. שזה החילונים צועקים, יום ראשון דיכאון. למה הם לא שומרים שבת? אז הם מסכנים. היום שני עצבני. כן, ראשון דיכאון, פעם שמעתי אחד צועק, יום ראשון דיכאון, יום שני עצבני, לא זוכר את ההמשך, אני לא זוכר. כן, אז הבנת, אז ראשון, ומי יש לנו באמצע? ראשון, רביעי, זה תלוי במעשה האדם. הוא יכול להפוך את זה לטוב. וחס ושלום גם כן, זה אומר הזוהר. אחר כך הוא אומר, אתה חושב גמרתי איתך או לא גמרתי? בוא נעשה את ההשבון. עכשיו קח את היום וקח את הלילה. את היום, חצי היום הראשון הכי מוצלח. ודווקא בשעות האלה הוא הכי ישן, ישנים עד הצהריים. כל מה שתעשה בבוקר תצליח. עד חצות היום. חצות היום זה היום בסביבות 12 ו... לא, איפה אתה? 12:37-6, משהו כזה, כבר חצות. אחרי חצות, פחות טוב. הלילה, חצי הלילה הראשון פחות טוב, חצי הלילה השני מוצלח, סופר. רק סוגרים את הסופרים אז. אז זה חצי הלילה השני. אחר כך גם בשעות, אומר רבי שמעון, כל שעה תחלק את היום ל-12 חלקים שווים, החצי הראשון של השעה הוא מוצלח, החצי השני פחות מוצלח. ככה שעה אחרי שעה, 12 שעות מהיום. אותו הדבר 12 של הלילה, תחלק את הלילה ל-12 חלקים, חצי הראשון מוצלח, חצי השני פחות מוצלח. זה דברי רבי שמעון, זה על הפסוק, ואל יבוא בכל עת. אומר, היו יודעים לחשב את השעות ואת הימים ואת הרגעים, לדעת מתי מוצלח, מתי לא מוצלח. עכשיו אם כבר התחלנו עם כל מיני עניינים של אוצרות מרבי שמעון, אז יש עוד, הוא מדבר, מה זה בזאת יבוא אהרון אל הקודש? הוא אומר, בזאת, אומר רבי שמעון, בזין אות, בשבעה אותות, אותיות, שבע אותיות. מה זה שבע אותיות? מי ששם לב בתפילה שאנחנו מתפללים בראש השנה וגם ביום הכיפורים, כן, אתם איתי? ראש השנה ויום כיפור, שפותחים את האחד, אז מי ששם לב אומרים לעולם השם דבר הנמצא בשמיים כמה פעמים? 12 פעמים. בשנה מעוברת 13 פעמים. לא, זה לא קשור, סליחה, אני טעיתי. שנה מעוברת לא מוסיפים. זה 12, כנראה 12 עולמות. זה קבוע. שנה מעוברת אנחנו מוסיפים שם בפסוקים שבליל ראש השנה. אבל בלעולם זה 12, נשאר 12 קבוע. אחרי זה יש שם, שים לב, תפילה שהרשש כתב. הוא גילה את הסוד הזה. יהי רצון מלפניך שבזכות שמך הגדול והקדוש נתקבלנו בו. מה זה שם הוויה? בניקוד שבה קמץ, שבה קמץ. מאיפה יצא שבה קמץ? זה לעולם, לעולם השם שבה, שבה חולם וקמץ. כן. אז זה לעולם השם דבר חניצה בשמיים. צריך לכוון בו. ואחר כך הוא אומר, קטע הבא, אנא השם, למען שמך הגדול והנורא, א' כ' י' כ', הוא לא מזכיר אותו, אסור להזכיר אותו, וכשהוא כלול במקורו, א' ל' ד'. זה, השם הזה, כיוונה בו שרה אמנו עליה השלום, שהיא אמרה, האף אמנם אלד, ואני זקנתי. אז זה א' ל' ד', הוא המקור של אקיה. אומר הרשע, שם הוא כותב, הוא מחבר אותם. עושה א' מאקיה, וא' מא' ל', אחר כך כ' מאקיה, ל', י' מאקיה וד', ואחר כך ה' מאקיה. אז זה שבע אותיות. כמה אותיות נהיה? א' ל' ד' זה 3, אקיה עוד 4, שבע אותיות. אומר, כשאתה רוצה לעורר את הרחמים בשמיים ולדפוק על הדלתות שם שיפתחו את הדלת ויקבלו את התפילות, אז תכוון בזאת יבוא אהרון אל הקודש. תכוון בשם הקדוש הזה, א' ל' ד'. אז זה לא בכל רגע, מתי זה מתאים? פתיחת האחד, שאנחנו פותחים את האחד בראש השנה, נפתחים שערי הרחמים למעלה. וכל שכן ביום הכיפורים, וכן ביום הכיפורים במנחה, אותו דבר, אנחנו גם אומרים את זה. אומרים לעולם השם, ואז אומרים את התפילה הזאת, ובשם הזה מכוונים בו, א' ל' ד', וכשהוא כלול עם מקורו, א' ל' א' כ' י' כ', מה יש בשם הזה? אומר תדע, השם הזה הוא יוצא, הוא גמטריה של אתה גיבור לעולם השם. אם אתם זוכרים, אמרתי לכם כמה פעמים, שמדפיסי הסידורים ב-20 שנים האחרונות חטאו כנגדנו. מה הם חטאו? עד לפני 20 שנה היה סידורים, למשל של צלח ממצור ואחרים, אז היה כתוב בכל תפילת עמידה, אתה גיבור לעולם השם, א' ג' ל' א', וטוב לכוון בזה. ולא רק זה, גם בבתי כנסת, שהיית נכנס בירושלים, כל בתי הכנסת, היה מעל הארון קודש או בצד, א', ג', ל', א'. עצם זה, אני מסתכל, לא מבין כלום, אני מסתכל על זה. מה יש בשם הזה? שתי סגולות. כך כותב רבנו ארי, סגולה אחת, זה שם של שר התורה בשמיים. אתה רוצה לזכות את התורה? שים מולך את השם, תחשוב עליו, א', ג', ל', א', תהיה חכם גדול בתורה. זה סגולה אחת. סגולה שנייה, הוא הורג את כל אויבי ישראל. יש לך שונא אויב שעומד להרוג אותך, חסר שלום, מחבל, אחמדינג'אד הלך, מי בא אחריו, רוהני, מי היה? אבו קסאם גם כן הלך, הסגן שלו גם כן הלך, אמרו, וג'ע אל קלב, יענו התקף לב, איזה לב, לא היה לו לב בכלל, שמצילנו. זה עבודה משובחת עשו שם. אז אתה מבין, זה תכוון בשם הזה שאתה מתפלל. אתה גיבור לעולם השם, א', ג', ל', א', ואז אתה מחכים בתורה, אתה הורג את אויבי ישראל, לא יכלו עלינו, על שום יהודי בעולם. הנה הם העולים, ברחוב הלל, איפה הם הולכו עוד? כל מיני מקומות, מתחילים להשתולל לנו פה, עם הבומים, עם הטיל שזרקו אתמול. אתה שמעת אותו? אני שמעתי את הטיל הזה. חשבתי שזה קרה פה. אחר כך בבוקר נודע שזה היה טיל סורי. הגיע, נפל בדרום. אני שמעתי אותו בבית. הייתי יושב לומד, ופתאום שמעתי איזה בום. אמרתי, השם ישמור, אבל היה נשמע עמום. כל... אז מה זה? זה בזכות א', ג', ל', א'. מאיפה הוא יוצא השם הזה? אומר רבנו ארי, יהודה אתה יודוך אחיך, ידיך בעורף אויביך. יהודה זה הכותרת. אתה יודוך אחיך זה א', מתחיל ב-א'. ידיך בעורף אויביך, ישחבו לך בני אמך. מה כתוב בפסוק הבא? גור אריה יהודה, גור. זה הגימל. וגור אריה יהודה מטרף בני עליתה. קרא רבץ כארי וכלבים מיקמנו. פסוק שאחריו, לא יסור שבט מיהודה. למד. הוא חוקק מבין רגליו. עד כי יבוא שילו ולא יקהת עמים. פסוק אחריו, אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו. כיבס ביין לבושו, דם ענבים סוטו. אז זה ארבע הפסוקים האלה, יוצא מהם השם הקדוש הזה, א', ג', ל', א'. לכן יהודה היה גיבור בלימוד התורה, וגם היה גיבור נגד אויבי ישראל. מי הרג את עשיו? יהודה. דרבו דרב. זה היה בכניסה לחברון, שמה. שמה הרבה מחבלים מתו, בזכות עשיו. ועשה להם סופתח. אז זהו, שמה התגלגל לראש של עשיו. אז זה יהודה והרג אותו. אז אם כן, אז זה השם הקדוש הזה אומר, וזאת יבוא אהרון אל הקודש, ופר בן בקר לחטאת, ואיל לעולה. זה שבעה אותיות. אז תזכור את זה, אומר, ועל זה כתבה יעקב אבינו, וזאת אשר דיבר להם אביהם. גם משה רבנו עליו השלום אמר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. דוד המלך עליו השלום אשר יוצא למלחמה, אם תחנה עליי מחנה לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה, וזאת אני בוטח. לא, הוא לא אמר צהל, הוא לא אמר, אתם זוכרים את ההוא עם השפם, שהיה, אני מאמין בצהל. אני לא צהל, ובסוף אכלנו אותה, כמה חיילים הלכו שם. איי, 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 תזכירו שם השם, תזכירו את שם השם. איזה טיפשים מטופשים, איזה טיפשים. איי, 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 עד מתי אלה ימלכו עלינו? איי, איי. יש הרשבש, שמעתם על הרשבש? רבנו שלמה בן שמעון בר צמח. יש הרשבץ, והבן שלו זה הרשבש. שניהם היו גאוני עולם. הרשבץ כתב שאלות ותשובות. הוא היה רבי שמשון, שמעון בן צמח, הוא היה תלמיד של מהר"ם מרוטנבורג, הוא היה רב של אלג'יר, הרב, ראש הרבנים באלג'יר היה. הבן שלו קרא לו שלמה, ואחרי שנפטר רבי שמעון, הבן שלמה היה כמו אבא שלו, איתו ענק, והיה לו שיח ושיג בבתי המלכים, היה גאון אדיר. רואים בשו"ת הרשב"ש דברים מדהימים. יום אחד פגש אותו הקאדי של הישמעאלים, קוראים המופתי שלהם, סליחה, המופתי, מהילה מכבוד דרתתו. עכשיו המופתי הזה אמר לו, היה שם יושבים ליד המלך, המלך של אג'יר, והמופתי יושב מכאן, והרב יבדל חיים להבדיל יושב מכאן, ואז מתחיל להתווכח עם הרב, כן יהדות, לא יהדות, אני יודע מה. טוב, הרב נתן לו לדבר. פתאום הוא אומר, אני יש לי לשאול אותך שאלה. אמר לו, תשאל, נראה אם תוכל לענות. אמר לו, בסדר. אמר לו, אתם היהודים, הרי אתם אומרים שאתם טהורים ואתם עם קדוש, ואתם נוטלים ידיים וברכים, שמעתי עליכם שאתם מברכים קדשן ומצוותיו וציוונו על נטילת ידיים, אבל הרי הוא יודע מה שמו זה למד, צריך לרחוץ פניו ידיו ורגליו. גם הרמב״ם כתב שצריך בבוקר לרחוץ פניו ידיו ורגליו, וכן בערב שבת הם ימח שמם וזכרם, הם רוחצים 5 פעמים ביום, הולכים על הסלה יענו, ולפני הסלה, לפני התפילה, לפני הצליה, אז הם רוחצים ביניהם, ידיהם ורגליהם. אם נקלעת פעם למערת המכפלה באשמורת הבוקר, אז תראה שם אותם יושבים שם בשורות, כולם בשורות. כן. אז אמר לו, אתם אומרים שאתם קדושים, זה פרשת קדושים. אתם קדושים, הם קדושים. אמר לו, אני יש לי תשובה לענות לך, ואני יודע שאתה תשלח אחר כך להרוג אותי. אני רוצה שתשבע כעת בסף, היה לו סף חרב שעקוק עליה שמו של המרמד שלהם, תשבע ליד המלך שאתה לא נוגע בי. אז עמד ונשבע. אמר לו, בסדר, עכשיו בוא אני אשאל אותך, אני אענה לך בשאלה כמו יהודי, יהודי עונה ליהודי בשאלה. אמר לו, תגיד לי, תרנגולת מותר לאכול? אמר, בטח, אוכלים תרנגולים. אתם שוחטים את התרנגולים? אמר לו, כן, אבל הם ידוע, הם לוקח סכין, כל מי שרוצה עושה ככה, לא, אפילו יהיה מגירה, יהיה פצירה, יהיה מסור, יהיה מה שיהיה, העיקר לחתוך, לא משנה מה. אמר, לא, בסדר, אתם אוכלים תרנגולים, גם אנחנו אוכלים תרנגולים. צפרדעים אתם אוכלים? מה חס וחלילה, זה תמה. אמר, למה תמה הצפרדע? אומר, זה שרץ, זה תמה. כתוב בספר שלהם, העתיקו מהתורה הקדושה שלנו, שהצפרדע הוא אחד משמונה שרצים, הוא תמה. אמר לו, אני שואל אותך, אתה עכשיו אמרת לי שהם רוחצים את הידיים והרגליים והפנים חמש פעמים ביום, ביממה, ואנחנו לא. התרנגולת, הרי איפה היא גדלה? באשפה. פעם תרנגולים של פעם זה לא של אלה, אלה עשויים מפלסטיק. תרנגולים של פעם, תלך בלדים, איפה הם גדלים? בחצרות, בוואדי, במדברות, הוא אוכל נחשים. יאכל מה שיראה, הוא יכול להילחם עם כולם, עם נמר הוא נלחם. תרנגול עז, הגמרא אומרת, שלושה עזים הם, תרנגול בין העופות, וישראל והאומות. אז זה התרנגול הולך רואה זה, והנה אנחנו אוכלים אותו. הצפרדע אומר לו, כל הזמן הוא גדל במים, הוא חייץ במים, אבל הוא תמה, אתה אמרת שהוא תמה. נו, אז מה אתה רוצה ממני עכשיו? כל היושבים שם צחקו, מה הוא ענק, אם לא היה נשבע, היה הורג אותו עכשיו. אז אמר לו, הנה התשובה. זה לא משנה איפה גדל, במים או לא במים, אם רחץ את עצמו אלף פעמים ביום במים, אבל הוא נשאר תמה, מה זה יעזור לו? אנחנו עם ישראל, אמר לו, לנו יש תורה, קיבלנו את התורה מהר סיני, ואנחנו נזהרים בכל דבר ודבר לעשות כמו שצריך. אז לכן אנחנו קדושים, לכן התורה אמרה, קדושים תהיו כי קדוש אני אדוני מקדישכם. אחר כך אמר עוד, יש שאלה, כותב שם בתחילת הפרשה של קדושים, פסוק הראשון, איך הוא מתחיל? נקרא אותו בספר. וידבר ננו, וידבר אדוני אל משה למור, דבר את כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו כי קדוש אני אדוני מקדישכם. וכאן אולי המקום לעורר, להעיר הערה, שההפטרה, הרבה מתבלבלים בהפטרה. יש הפטרה הלא כבני קושיים, אנחנו מפטירים הספרדים, בן אדם דבר את זקני ישראל ואמרת עליהם, יחזקאל פרק כף, לא של אחרי אלא של קדושים, יחזקאל פרק כף. אז זהו, אז הוא שאל אותו, אמר, כתוב כי קדוש אני השם אלוהיכם, זה הפסוק הראשון. אחריו בא איש עמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו, אני השם אלוהיכם. פעם שנייה. פעם שלישית, אל תפנו אליי אלילים ואלוהים מסכה לא תעשו לכם, אני השם אלוהיכם. למה צריך לחזור כל פעם, אני השם אלוהיכם, אני השם... אנחנו יודעים. מה בא לומר שלוש פעמים, אני השם אלוהיכם? אמר אלה, הוא מדבר לשלושה קבוצות מעם ישראל, שלושה סוגים. יש החכמים, הצדיקים, אלה שמתפללים שלוש תפילות ביום, לומדים תורה, ככל מעשיהם לשם שמיים. אמר, דבר על כל עדת בני ישראל, אמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. יש הבינונים, הוא לא יכול לקבוע עיתים לתורה, אבל הוא נזהר במצוות, נותן צדקה, מניח תפילין בבוקר, מתפלל שחרית במניין, והוא בא לציון, הוא הולך הביתה, הולך לעבודה. אני יודע, מנחה לפעמים עושים בעבודה, לפעמים בדרך, לפעמים באמצע הכביש, אתה רואה, עומדים, עושים מניין, או לפעמים בפקק, הוא נתקע בפקק, אז הוא עוצר בצד, מתפלל בכביש ירושלים תל אביב, או ירושלים צפת. אז זה עליו אמר, קדושים תהיו, מה אמר לו? איש אמו ואביו תיראו, תשמור כיבוד אביהם, ואת שבתותיי תשמורו, אני אדוני אלוהיכם. זה לאמצעי. אחר כך, יש זה שלא הולך להתפלל בכלל. אולי לפעמים יש בר מצווה של אחיין שלו, שבת חתן, על זה מי מכון לוותר? דחילה, צריך לאכול, יש שם לבלנע, וואו, מה הם לא אוכלים שם? אז אומר לו, לפחות אתה תיזהר בפסוק השלישי. אל תפנו אל האלילים, ולאי מסכה לא תעשו לכם. אל תאמין בכל מיני אמונות תפלות ובשקר ומרמה, אלא רק בקדוש ברוך הוא. ולאי מסכה לא תעשו לכם, אני השם אלוהיכם. אז נמצא, יש שלוש סוגים של קדושות לעם ישראל. אחר כך אומר המדרש עוד דבר פלא פלאים. אומר, תראה, יש לנו את עשרת הדיברות, וידוע שהפרשה הזאת קדושים מלאה מצוות. היו הרבה שהיו נזרים ומהדרים לעלות לתורה לפרשת קדושים. השבת הן מחוברות, אבל אפשר לחלק שמה ויעלה. למה? יש לנו שמה מצוות עשה בלי סוף. יש לך שמה נותר ופיגול, אחר כך קציר, לקט קצירך, לקט שכחה פאה, פרט קרמך, לא תגנובו ולא תחשו, לא תשקרו, לא תשווהו. תראה בפסוק אחד כמה מצוות לא תעשה. לא תעשוק, לא תגזול, לא תלין פעולת שכיר, לא תקדל חרש לפני עבר ותמכשול, לא תעשו עבד במשפט, ועוד ועוד ועוד. אחר כך עד ואהבת לאחר כמוך, ועדיין לא גמר. אחר כך בהמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים, בגד כלאיים שעטנת. ופסוק אחד, שלוש עבירות, הזכיר שלוש לבים. ועוד ועוד ועוד. אחר כך עורלה, יש לנו טבל, עורלה, הכל. אז אומר, מה העניין פרשת קדושים? אומר המדרש, המדרש אומר את זה. כל עשרת הדיברות רמוזים בפרשה הזאת. לכן היא פרשה חשובה מאוד, רבותיי. פרשת קדושים, אחת הפרשיות הכי חשובות שיש. יש לנו משפטים, יש בה הרבה מצוות עשה. יש לנו כי תצא בפרשת קדושים. עכשיו, בפרשת קדושים אומר המדרש כך. כנגד המצווה הראשונה בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אז אמר, אני השם אלוהיכם. מה בא אחריו? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כנגד זה אמר, אל תפנו אל האלילים ולא יהיה מסכה, לא תעשו לכם, אני השם אלוהיכם. אחריו מה בא? לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. לא תשווהו בשמי לשקר, אני השם אלוהיכם. הנה לא תישא. אחרי לא תישא בא, זכור את יום השבת לקדשו. זה פסוק ג', איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותי תשמורו. אחרי זה מה בא? כבד את אביך ואת אמך, איש אמו ואביו תיראו. היינו אח. אחר כך לא תרצח, נכון? אז איפה רמוז לא תרצח? כאן השאלה נשאלת, איפה לא תרצח? איך? יפה, זה המדרש. לא תעמוד על דם רעיך. זה בכלל לא תרצח. עכשיו, לא תעמוד על דם רעיך, בגמרא מובא, זה לב שהוא מצוי מאוד. אם זה אתה רואה מישהו שנסה להזיק לשני או לגנוב ממנו, אתה חייב להזהיר אותו, ואם לא הזהרת אותו כאילו אתה גנבת. לא תעמוד על דם רעיך. או אתה רואה שהוא נוסע עם רכב שהוא עלול לעשות תאונה או איזה תקנה, או יש לו איזה כלי שהכלי הזה מקולקל ויכול לגרום לפיצוץ, יכול לגרום ל... ולא מודיע לו ולא מזהיר אותו, עובר על לא תעמוד על דם רעיך. ראה מישהו פצוע חולה ולא יזעיק לו רפואה, עבר על לא תעמוד על דם רעיך. ראה נזק כספי שקורה למישהו ולא יזהיר אותו שיש לו נזק כספי. למשל, יש היום אמר לי אחד, יש ווייז, אז הוא רואה משטרה עם אקדח שהוא רוצה לספור את הזה, תזהיר אותו, יש מהבהבים באורות. אומר לו, יענו, יש משטרה בדרך, דיר בלק. זה מקיים מצוות, לא תעמוד על דם רעיך. כסף של יהודי. למה ילך ל... אני יודע, לא... בקיצור, או לבית הנשיא, אני יודע. ولا جننت خسر كان ها كان بيهودي ها اخر كخ ما بهرب اذا מצווה לא תרצח לא תנאף אז כתוב אשת עמיתך לא תיתן שכבתך זה כנגד לא תנאף אחר כך בא אחריו לא תגנוב זה הפסוק בפירוש לא תגנובו לא תכחשו לא תשקרו איש בעמיתו אחרי לא תגנוב מבא לא תענה ברעך את שקר אז איפה יש לנו את הזה לא תענה לא שם אמרנו לא תגנובו יפה לא תלך אחיד מעמך יש לך את המדרש לפניך בלי עין הרע כן אז זה לא כתוב במדרש שאלו תלך רכיל בעמך אחר כך האחרון לא תחמוד ואהבת לרעך כמוך אז הנה יש לנו את כל העשרה עשרת הדיברות אחר כך אומר וכתוב רבי אברהם בן עזרא מקשה מה בשביל מה הפסוק פה אומר לא תגנובו כבר יש לנו את זה עשרת הדיברות זה לא כפול אומר לא זה לא כפול וקרמך לא תעולל לפני זה אמר ויקר מחא לא תעולל האמת שהיום זה מצוי לפעמים אתה קונה ענבים ואתה רואה שהאשכול של הענבים הגמרא אומרת מה זה לא תעולל שאלו לא כתף לא נטף אז הענבים מפוזרות באשכול וככה זה צמח זה שייך לעני עכשיו אני קניתי, אני לא יודע, קניתי סלסלה של ענבים, ופתאום יוצא לי כזה, אז את הכסף הזה תיתן לעני. כמה זה עלה? תפדה את זה, תן לעני. זה הכי טוב. אז זה פרט כרמך לא תלקט. כרמך לא תעולל, יש עוללות ויש פרט. פרט זה מה שנשר מהעץ, יש ענבים בודדות. אז זה, כל זה שייך לעני. אז אומר האבן העזרה, תיזהר, אל תגיד שאני אגנוב ואלך ואתן עני תיזהר אמר לא תגנובו לא תכחשו תשקרו איש בעמיתו אל תיתן מהכרם שלך אבל מגנבות בא ספר חסידים וכותב זה הנחה הרבה לא נזרים היום אומר יש לו לאדם חובות אז אם זה חובות של משכנתא מילא למה משכנתה זה סכום קבוע שהוא משלם כל חודש זה יורד אוטומט מהבנק אבל הוא לקח גם הלוואות מקרובים, מחברים והוא צריך להחזיר כותב ספר חסידים שאסור לו לאדם שיש לו חובות לתת צדקה ולהפריש מעשרות כי אני השם שונא גזל בעולה כך כותב ספר חסידים וככה הלכה נפסקה כך כתב גם רבנו אליעזר פאפו בספרו זהו, הסד האלפים כתב את זה להלכה לכן צריך קודם לפרוע את החובות שילמת את החובות אז תפרע, אז תיתן צדקות תיתן מעשרות השם יתברך ימלא עשמנו בר והיקבים תירוש ויצהר ייתן לכם שפע ברכה והצלחה ונזכה לגאולה השלמה שתבוא בעגלה ובזמן קריב בנחת ולא בצער ומרא בימינו אמן והלילה עוד כמה מכות לאיראן וסוריה עד שיכלה אותה מן העולם חזקו ואמצו רבי חנניה